שלום, צהריים טובים. מדברת כאן דוקטור נעמי גרומט, מנהלת מרכז עדן, ואני כל כך שמחה לראות את ההשתתפות המכובדת בשיחת חשובה הזו על שמירה על המקווה בריא בימי קורונה. מרכז עדן פועל כדי לחבר נשים למצוות הטבילה, לוודא שהמקווה יהיה מזמין ורלוונטי לנשים, ולחזק את הקשר בין הצרכים הרוחניים, הבריאותיים, הרגשיים והאינטימיים של נשים ובני זוג, כדי בסופו של דבר להעצים את מצוות הטבילה ולחזק את המשפחה ונשים. היום יש לנו את הזכות לארח שיחה על איך לשמור על המקווה עם מגוון של משתתפים, מרצים, בכירים. אנחנו שמחים מאוד לארח את הרב שמואל אליהו, את פרופסור מיטשל שוואבר, מנהל היחידה למניעת זיהומים במשרד הבריאות, והרב רופי אוסטרוף, ראש מועצה דתית בגוש עציון.
תודה שהצטרפתם. מאוד מאוד חשוב לנו במרכז עדן שיהיה לכולם את המידע, שנשמור על התארה של עם ישראל, ובראש ובראשונה פיקוח נפש זה הדבר הכי חשוב, ולכן חשוב לנו מאוד שלבלניות יהיה את המידע איך ומה צריך לעשות כדי להבטיח את הבריאות של הנשים בעוד שהם מבטיחים את תארת עם ישראל. אז היום אני רוצה להגיד תודה מראש לכל אחד, גם שמשתתפת וגם כל מי שבאמת מאפשר לשיחה הזו. קודם כל לרב שמואל אליהו שיעלה, שנית ובאותו סדר לפרופסור מיטשל שוואבר, מנהל היחידה למניעת זיהומים במשרד הבריאות, ולרב רפי אוסטרוף, ראש המועצה הדתית גוש עציון. ואני לא יודעת מאיזה טלפון הרב או מתקשר, אז אם הרב פה, אז שירים את היד. אתם אמורים כולם להיות במיוט כדי שלא נשמע רעשים אחרים. ויש גם אפשרות לכתוב לא רק את השם, אבל גם לכתוב שאלות. אני אשתדל תוך כדי לעקוב אם יש שאלות. אז שכולם יישארו, אנחנו נאפשר לשאלות אם יהיה זמן, אבל הכנו מראש שאלות כדי שאנחנו נוכל להבהיר את הדברים. בסדר? אז עד שהרב עולה, אני רוצה להתחיל עם מיטשל שוואבר ולשאול שאלות. כמו שאמרתי, הוא המנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים וגם רופא באיכילוב, ולכן אני פותחת את השיחה איתך, כי באמת בראש סדר המעיינות זה לשמור ולהגן על בריאות הציבור, כולל בריאות הבלניות. ולא תעמוד על דם רעך עומד בפנינו בצורה ממש ברורה. אני רוצה לשאול אותך ולפתוח בכל השאלות. אנחנו נשאל סדרה של שאלות כדי להבהיר. אז למי מותר היום לטבול במקווה?
אז צהריים טובים לכולם וחודש טוב, ותודה שהזמנתם אותי. אני רוצה ברשותכם רק להתחיל מהאיסורים מהאתר של האתר הממשלתי gov.il, שנדע קודם כל מה אסור, ואחר כך נדבר על כל מה שמותר. בעניין מקוואות, כתוב כך, חל איסור לאפשר טבילה במקוואות לנשים, או לגברים, אנחנו לא מדברים היום, לנשים הנדרשים להיות בבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. אז דבר ראשון, פשוט נוריד את זה מהשולחן. מישהו שעל פי ההנחיות צריכה להיות בבידוד בית, או כי היא חולה בבידוד, או כי היא הייתה חשופה למישהו חולה, או שמכל סיבה אחרת נדרשת בידוד, אסור לה להגיע למקווה, דבר ראשון. דבר שני, בכל מקרה העולה מן השטח, כי אישה נדרשת לשהות בבידוד, טבלה באחד המקוואות, כלומר בדיעבד, יש לסגור את המקווה באופן מיידי, וליצור קשר עם אגף מבני דת במשרד לשירותי דת, לצורך עדכון וקבלת הנחיות להמשך טיפול, פתיחת המקווה לאחר מכן זה בתיאום עם משרד הבריאות. ואיסור שלישי, ביישובים שבהם יש רק בלנית אחת, והיא נדרשת לשהות בבידוד, יש להפנות את הטובלים למקווה.
רוצה
שירות
אותך?
כן.
מי שעולה עכשיו, בבקשה לסגור את המקווה,
ולהיות
הקול של הטלפון.
אז בכל אופן, בלנית הנדרשת לשהות בבידוד לא תגיע למקווה. אז יש, אם יש מקרים חריגים, אז לפנות למשרד הבריאות. אבל אלה הכללים לפתוח בהם. אישה בבידוד לא מגיעה, בלנית בבידוד לא מגיעה, ואם מתברר בדיעבד שהגיעה מישהי שהייתה צריכה להיות בבידוד, אז דבר ראשון, סוגרים את המקווה ופונים למשרד הבריאות להנחיות המשך. אז עכשיו, מכאן, עד כאן האיסורים, עכשיו נדבר על איך להתנהל במקרים שכן יגיעו.
קודם כל, מישהי שחזרה מחול, אישה שהייתה בבידוד, אחר כך מותר לה וגם אם בעלה היה בבידוד, האם מותר לה לטבול? ואישה שכבר יצאה מבידוד.
אז הכניסה לבידוד והיציאה מבידוד זה על פי כללים של משרד הבריאות. המשמעות שאם את יצאת מבידוד על פי ההנחיות ובאישור הכללים, אז את כבר לא בבידוד. ואז אין תקופת השהיה אחרי בידוד שמותר להיכנס. ברגע שאת יצאת מבידוד על פי הכללים, אז את חופשייה ללכת בכל מקום שמותר ללכת, ביניהם המקווה. דבר שני, אם את חלית, אם היית בבידוד כי חלית, אז את לא תשתחררי, לא תהי תחת הקלסיפיקציה של מישהי שהחלימה מהמחלה, עד שמשרד הבריאות יגדיר ככה, ויש כללים מי מוגדר כמישהו שהיה חולה בקורונה והחלים. אז מי שעונה לקריטריונים האלה לא צריך לחכות מעבר לאישור שהם יצאו, או מבידוד או מהמחלה. אישה שבעלה בבידוד, אז אין מגבלות עליה מחוץ לבית, אבל יש מגבלות עליה בתוך הבית. אישה, רק שיהיה ברור, אישה שבעלה בבידוד, בעלה בבידוד בתוך הבית. הם לא אמורים להיות באותו חדר, הם לא אמורים להיות באותו חדר שירותים, הם לא שותפים לאותו מרחב בתקופה שהבעל בבידוד. נכון שהם ישנים תחת אותה קורת גג, אבל על פי כללים מאוד ברורים שנמצאים באתר משרד הבריאות, איך להתנהל במצב של בידוד בית לאחד מתושבי הבית. אז בהנחה שהאישה שבעלה בבידוד, שהבעל שומר על הכללים של בידוד, אז אין מניעה מהאישה להגיד.
מצוין. ואם מישהי מגיעה מחול, שלא אמורה להיות, כי היא חולה, או היא צריכה להיות בבידוד, או עכשיו חזרה מחוץ לארץ, האם לשלוח אותה הביתה? ורק גם אם היא לא מרגישה טוב?
בוא נחלק את זה. אישה שעכשיו חזרה מחוץ לארץ, היא צריכה להיות בבידוד. אז אישה שצריכה להיות בבידוד, לא צריכה לצאת מהבית, לא למקווה או למקום אחר, אלא אם כן חס וחלילה זה חירום, ואז היא הולכת לבית
חולים.
מי שבדיוק נכנסת, בבקשה לסגור את המיקרופון, סליחה, כן.
מעבר לזה, אישה חולה, אישה שלא מרגישה טוב כי היא חולה, היא מצוננת, היא משתעלת, יש לה חום, היא משלשלת, מה שלא יהיה, אישה חולה לא צריכה להגיע למקווה. אז הכלל צריך להיות, אישה חולה לא מגיעה למקווה, רצוי וטוב שהנשים תדענה את זה עוד לפני, רצוי שתהיה גם, יש שילוט במקוואות למי ש... זה מי שלא קיבלה את המסר בבית, שהיא תקרא את זה ותעשה בעצמה אחור הפני, אבל כן, אם אישה שנכנסת למקווה וזה באופן ברור, אבל אני רואה שהיא אישה חולה, אולי מאיזושהי מחלה אקוטית, מחלה מהסוג שעכשיו תיארתי, אז, אז נכון שהבלנית תבקש ממנה לשוב הביתה ולא לגרור.
אוקיי. אז בואו נדבר רגע על המים. האם נגיף הקורונה עובר דרך מי המקווה?
בהנחה שמי המקווה מטופלים כמו שצריך, בהתאם לתקנות, ויש להם את ריכוז הכלור הנדרש, ויש תקן לזה, ויש כללי בקרה, ובהנחה שהמקווה עוברת את הטיפול ואת הבקרה הנדרש, אז, אז אין שום בעיה, נגיף הקורונה לא ישרוד. זה נגיף שקל מאוד להרוג אותו עם אמצעי החיטוי הרגילים לשימוש. אז מקווה מוכלרת כמו שצריך, בטיחותי, בהיבט של קורונה ובהיבט של, של הנגיפים הסטנדרטיים האחרים שאנחנו מתמודדים איתם.
האם מסוכן לטבול במקווה אחרי שאישה שאובחנה בקורונה טבלה? זאת אומרת, היא לא ידעה עכשיו שיש לה קורונה, אבל למפרע אנחנו מגלים שכן. אז האם נשים אחרות יכולות לטבול?
כן, אנחנו נדבר גם כן על כללי התנהגות בתוך מתחם המקווה מחוץ למים. בהיבט של, של שהייה בתוך המים אין. גם אישה עם קורונה שטובלת במקווה, המים המוכלרים, הכלור הורג את, את, את הנגיף. אז אין חשש מזה. ואם אפשר להשליך על השאלה שלך, האם מגלים שיש מקרה של אישה שנדבקה, שהייתה במקווה, האם כל באות המקווה לפני כן יידרשו להיכנס לבידוד? התשובה היא, זה תלוי אם הייתה חשיפה או לא. בתוך המים, זה לא נחשב חשיפה. מחוץ למים, אם פועלים לפי הכללים שאנחנו נבהיר אותם במהלך השיחה, אז גם זה לא תחשב חשיפה.
אוקיי, מצוין. זה באמת מקל לדעת את זה. אז עכשיו אני אשמח שתגדיר מה אפשר לעשות כדי להמעיט את החשיפה לקורונה בכל המקווה. במשטחים, איך מנקים.
בסדר גמור. הכלל כך, הרעיון פה בעידן הקורונה זה להמעיט שני דברים. א', זה למנוע לגמרי התקהלויות. זאת אומרת שבתוך מתחם המקווה בכל זמן נתון אמורה להיות שתי נשים בלבד, האישה הטובלת והבלנית. ולכן חשוב ביותר להתארגן כדי שהנשים תגענה לפי תורים. כי אנחנו גם לא רוצים שהם יתקהלו בחוץ, ובמידה ויש עיכוב ועלולה להיווצר התקהלות, הדבר הנכון זה להגיד לאנשים להמתין במכונית שלהם, לא לעמוד בחוץ, במתחם, סמוך למתחם המקווה, איפה שעלול להיות התקהלות, אלא להישאר באוטו עד שיקרו לה, עד שהתור שלהם יבוא. ורצוי מלכתחילה שפשוט כל אחד תבוא לפי התור, ותיכנס ותצא, ואז רק אז האישה הנוספת תיכנס אחרי ניקוד. אז העיקרון הראשון זה למנוע התקהלות. העיקרון השני זה לצמצם ככל שניתן את משך השהות של האישה במקווה. ומה זה אומר? קודם כל, ההכנות שהיא תעשה בבית. כל אישה שמתכוונת להגיע למקווה אמורה להתכונן בבית. ואז כשהיא מגיעה למקווה, כל מה שהיא צריכה לעשות, זה להתפשט, לטבול, להתנגב, להתלבש ולצאת. וחשוב לעשות מחשבה תחילה כדי להתארגן על זה באופן פשוט וקל. עכשיו, בזמן שהאישה שם, אלא אם כן אנחנו מדברים על נשים טובלות ש... נזקקות לסיוע הפיזי של הבלניות, לא אמורה להיות כל מגע פיזי בין הבלנית לאישה, וגם בין הבלנית לחפצים של האישה. זאת אומרת, האישה אמורה להיכנס, היא אמורה להתפשט, לקבל שקית, לשים את הבגדים שלה, שקית נקייה, שקית ניילון נקייה, לשים את הבגדים שלה, לשים את המגבת שלה, כדי שזה לא יישאר על שטחים, אלא זה יישאר בתוך שקית נקייה ובחדשה. ואז היא יורדת בעצמה לטבול, ובזמן הבלנית תוך כדי כל הזמן הזה, שומרת על מרחק של לפחות 2 מטרים מהאישה. האישה אחר כך עולה, הבלנית לא מגישה לה את המגבת, היא לא נוגעת במגבת, האישה בעצמה שטבלה, לוקחת בעצמה את המגבת, מתנגבת, מתלבשת ויוצאת. ביציאה היא, רצוי, מומלץ שיהיה תכשיר לחיטוי ידיים, שהדבר האחרון שהיא יוצאת עם היציאה שלה מהמתחם, זה לחטא ידיים בתכשיר אלכוהול, וזהו, ואז היא יוצאת. אז אלה הכללים. עכשיו...
אני שואלת, אני יודעת שאני קצת קוטעת אותך, ואני רוצה לשאול אם יש אפשרות לעשות שהייה, ואתה יכול להישאר על הקו, כי הרב שמואל אליהו עלה על הקו, והוא צריך לערך חופה. אז זה בסדר לעצור רגע?
כן, אני ממתין.
במחילה.
בסדר.
הרב, אתה יכול לפתוח את המיקרופון שלך? רגע.
פתחתי אותו.
מצוין, אז ממש תודה. אני רואה שאתה בלי רק בטלפון, נכון? לא. אוקיי, אז אפשר להוריד קצת את המצלמה ונראה יותר טוב. תודה רבה רבה. אנחנו בדיוק באמצע לשמוע הנחיות ממנהל המחלקה הארצית למניעת מחלות זיהומיות, ואני אשמח אם הרב יכול להתייחס, כי אנחנו כולנו במצב לא פשוט עם הקורונה. כל הזמן יש לבלניות תפקיד בשמירה על המקווה ועל בריאות הנשים שמגיעות למקווה, לא רק עכשיו, כל הזמן, אבל יש לבלניות תפקיד כל כך חשוב להגן על כל הציבור כולו, והציווי לא תעמוד על דם רעך ממש מחייב את הבלניות להקפיד עוד יותר עכשיו. איזה דברי חיזוק הרב יכול להעביר על החשיבות והשליחות ושמירה על המקווה?
אני רוצה לומר דבר חשוב. המבחן של עם ישראל תמיד הוא ברגעים כאלה. עכשיו שומעים. אני רוצה לומר שיש מבחנים לעם ישראל, ואחד המבחנים הגדולים שהיה לעם ישראל זה היה ביציאת מצרים. אותם נשים שהיו במצרים, והם היו בתקופה שהיה משבר, הגברים לא כבר היו בטוחים שיש סיכוי לגאולה, אמרם עזב את אשתו, והאנשים היה להם אמונה גדולה, כמו כל לידה, כל הריון ולידה, זה הרי מתחיל מתוך אמונה, אף אחד הרי לא יודע מה יהיה בילד, איך הילד יהיה, יהיה בן, יהיה בת, יהיה בריא, וכולי, יהיה חכם. כל הילדה תוך אמונה, וכל
הרב, לא כל כך שומעים. אם הרב יעלה שוב, אז נעלה אותך שוב. בינתיים, מיץ', אם זה בסדר, אנחנו נחזור אליך. סליחה, פרופסור שפאבר, כמו שאני צריכה להגיד, אני מתנצלת. אז אולי נחזור רגע?
בסדר גמור.
שאלות?
שומעת אותי?
כן.
אוקיי. אז אנחנו דיברנו על המהלך של האישה במקווה, דיברנו על, על, על שני העקרונות, אחד זה למנוע התקהלות מחוץ למקווה, ואיך לעשות את זה, ודיברנו על איך להקל על התהליך בתוך המקווה, שהעיקרון השני זה תבלה כמה שפחות זמן בתוך מתחם המקווה. והדרך לעשות את זה, זה שהיא תעשה את כל ההכנות בבית, שהיא תגיע תתפשט ותשים את הבגדים שלה והמגבת שהיא, הנקייה שהיא הביאה לבד מהבית בתוך שקית ניילון חדשה, תרד, תתבול, תעלה, תתנגב לבד, בלי שהבלנית מגישה לה את המגבת, היא תיקח בעצמה את המגבת, היא תתלבש והיא תצא, ובעת היציאה היא תעשה חיטוי ידיים עם תכשיר אלכוהול שיוצב סמוך לדלת היציאה.
אז זאת אומרת שעכשיו אתה מעלה אפשרות שישימו אלכוג'ל ליד היציאה של הדלת, ואז הם ינגבו ידיים עם זה, כן?
שפשוט יעשו חיטוי ידיים, כן, שפריץ בידיים לשפשף בין האצבעות, לתת לזה להתעדות לבד, וזהו. אז הדבר האחרון שהם יצאו, כשהם יצאו, זה חיטוי ידיים, לפני שהם יצאו לאוויר הלילה. עכשיו צריך לדבר על מה קורה בתוך מתחם המקווה בין תובלת לתובלת. איך זה צריך להתנהל? החשוב, קודם כל, לצמצם את האזורים שהאישה שניגשת תיגע בהם. אז דיברנו כבר מבחינת המסלול שהיא תעשה, והעובדה שאת הבגדים והמגבת היא תשים בתוך שקית, אז למעשה, אם הכל הולך הכי חלק, היא לא תיגע בשום דבר מחוץ למים, חוץ מכפות הרגליים שלה, דקה לפני שהיא נכנסת לתוך המים, כשהיא מסירה את הכפכפים. אבל יש מצב גם כן שהיא תיגע במעקה עם היד. הכלל הוא שכל השטח צריך לעבור ניקוי וחיטוי בין אישה לאישה. בוודאי כל מה שהיא נגעה בו או נוגעת בו, גם אם אישה ספציפית לא נגעה, שיהיה סדר קבוע של ניקוי וחיטוי השטח בין אישה לאישה. רצוי שהבלנית תמפה בתוך המקווה שלה איזה אזורים האישה נוגעת, אם זה בידית הדלת בוודאי ביציאה, בידית במעקה בירידה למים, והרצפה, איפה שהרגליים, כפות רגליים היחפות של האישה נוגעות לפני הירידה למים, העלייה מתוך המים. המים, השטח של המים עצמם, לא צריכים טיפול בין אישה לאישה, אבל כל מה שמחוץ למים כן צריך ניקוי וחיטוי בין אישה לאישה. וכל זה, שוב, כמובן, עם הכלל שהבלנית לא נוגעת באישה, הבלנית שומרת כל הזמן מרחק של מעל 2 מטר. במקרים פרטניים...
פרופסור מיטשל, אני רוצה לשאול אותך בבקשה לגבי הנושא הזה של הרגליים והכפכפים. אם אני מבין נכון, הדרך שהאדם יכול להזדהם, זה אם הוא נגע, נגיד במשטח, שאישה חולה נגע, אם נגעתי במשטח שאדם חולה נגע בו, ואז את היד שלי שמתי בפה או בעיניים או במקום יותר חשוף. זה לא יעבור דרך האור. ולכן הנושא של הכפכפים, נשאלתי על זה כמה פעמים, זאת אומרת, נגיד אפילו אישה חולה שהלכה במקווה, ונגיד היא הלכה על הרצפה, ואישה אחרת הלכה אחריה, לרוב אנחנו לא נוגעים בנעליים, ברגליים שלנו, ולרוב הרגל שלנו לא יגיע לא לפה ולא לעיניים. ולכן האפשרות של הדבקה מאישה חולה שהלכה על הרצפה במקווה, הוא כמעט תפסיק ממש מה שקטן, זה גם נכנס לתוך החלור, זה עוד פעם מנקל את הרגליים, החלור במים, ואמבטיה לפני זה. בקיצור, אני נשאלתי את זה, אני ממש ממליץ לא להשתמש בכפכפים של המקווה כמובן, שכל אחד עוד תביא כפכפים מהבית, או חד פעמים, יש מקוות שיש חד פעמי, אבל גם אם תלך כחיפה לרצפה, לכאורה אין עם זה שום בעיה, לא בעיה אמיתית, מהותית. אני צודק?
אתה צודק בהיבט שהסיכוי שהיא תדבק, אתה צודק שהנגיף לא חודר אור שלם. האור שלם זה אחד מה המגינים הכי טובים שיש לנו נגד בכלל איומי חוץ, ביניהם נגיפי קורונה. אז אישה לא תדבק מזה שהיא דרכה על רצפה של אישה של לפני כן, כמה דקות לפני כן, אישה שהתברר אחר כך שיש לה קורונה, דרכה. אבל בכל אופן, קודם כל, אנחנו מדגישים בעת הזאת את החשיבות של היגיינה, של כללי היגיינה בסיסיים. ולכן, במסגרת הניקוי שהמתחם צריך לעבור בין אישה לאישה, כל מקום שהיא נוגעת בו, דורכת בו, צריך לעבור ניקוי, ופשוט במחשבות שלי, אני זיהיתי ומפיתי את האזור הזה שהיא צריכה לדרוך עם כפות רגליים יחפות.
רגע, לפני שכולם ישאלו שאלות, ואני רוצה ברשותכם שוב לעצור רגע, כדי שיהיה לרב שמואל אליהו אפשרות להגיד משהו לפני שהוא צריך לצאת, אז ברשותכם שוב, אני מבקשת מהרב, אבל נראה לי שהרב צריך...
שלום, האם שומעים?
כן.
האם אתם שומעים?
כן.
הלו, האם אתם...
אולי זה שוב ירד? לנסיעה זה כנראה לא דרך טובה. הרב?
כן, אני רואה אתכם.
מצוין, עכשיו אפשר.
אז אני אומר שתי דקות לפני שזה יהיה תקלה, אני מקווה שלא תהיה תקלה, אבל אני רוצה לחזק מאוד את העבודה שאתם עושים, כי מבחנים של אנשים הם תמיד בעיתון.
לצערי, לא כל כך שומעים אותך, ובאמת ברקע יש המון המון שאלות הלכתיות שעולות. יש לנו על הקו גם מורת הלכה. כן, הרב שואל, שומע?
ביום יום שאנחנו עובדים זה...
טוב, הטכנולוגיה המודרנית יש לה המון יתרונות, אבל לפעמים הדברים גם נופלים. אני רואה את כל השאלות ההלכתיות שעולות, ויש הרבה מהם. אני רוצה להגיד במאמר מוסגר, כי אני מקווה שהרב עוד יוכל לעלות ולענות על שאלות, גם הרב רופי אוסטרוף יוכל, אולי גם שרן גלפר, שאני רואה שהיא מורת הלכה, דבורה אייפרמן הייתה על הקו, אז הרב, אתה רוצה לנסות שוב ונראה אם נשמע אותך?
מה את השאלות כל כך? הלו.
כן.
אתם יכולים כאן לשאול את השאלות, אולי אני אוכל לענות?
אז אני אשאל, אנחנו רוצים הנחיות. משרד הבריאות נתן הנחיות מאוד ברורות. האם הרב יכול לפרט לנו מבחינה הלכתית, איך אפשר להמעיט את החשיפה לקורונה מבחינה הלכתית במציאות הנוכחית? זאת אומרת, האם אישה יכולה להשלים את ההכנות שלה בבית לפני שהיא מגיעה למקווה?
אין ספק שכן, ודאי שהיא יכולה בבית לעשות את כל ההכנות.
וגם העיון?
ברור שכן. גם העיון, אם היא נזהרת, לא לגוע בשום דבר שיכול להיות חוצץ, זאת אומרת, לא לאכול בינתיים. אם את הבדיקה היא עושה לפני כן, והיא נזהרת, אין שום בעיה.
יופי. מבחינת לעשות מקלחת ואמבטיה במקווה, עדיף לעשות בבית כרגע?
ודאי שעדיף בבית. עדיף בבית, הלכתית אין חובה לעשות את זה מיד לפני הטבילה, העיקר שתהיה נקייה בטבילה. זה הדבר המרכזי.
עכשיו, בדרך כלל אנחנו רגילות שבלניות עושות, הרבה פעמים נהוג, שבלניות עושות בדיקה. השאלה, האם הבלנית צריכה לבדוק את האישה?
העיקר, הכלל ההלכתי הוא לא הבדיקה, הכלל ההלכתי הוא הניקיון של האישה. אם היא נקייה, גם בלי בדיקה, מה טוב. אם האישה מסכימה, אז תבדוק אותה, אבל אם היא לא מסכימה, אין צורך בבדיקה. העיקר שתהיה נקייה.
אוקיי, אבל כאן העיקר, אני חושבת שפרופסור שוואבר אמר שמבחינה רפואית עדיף שלא יעשו בדיקה וצריך לשמור מרחק של 2 מטר. אז אנחנו רוצים לוודא שהלכתית זה גם בסדר.
הלכתית זה בסדר גמור. ברגע שהיא נקייה, העיקר היא לא הבדיקה, העיקר הניקיון. אם היא נקייה, זה בסדר.
ושואלות כאן נשים שרגילות לשים מגבת על הראש של האישה. האם מותר בלי זה, כי היא צריכה לעמוד ממרחק? הרב, אנחנו לא שומעים.
שומעים עכשיו?
עכשיו, כן.
עכשיו שומעים?
כן.
כן. בבקשה.
האם צריך לשים, מי שנוהגת לשים מגבת על הראש?
כן.
האם אפשר לא לעשות את זה?
זה לא מעכב שתשים את היד שלה, שתשים את כל דבר אחר. זה לא מעכב.
זה לא מעכב. אוקיי, אז לא חייבים לשים מגבת, ואפשר להנחות את האישה, מי שרוצה משהו על הראש, שתשים את היד. בדרך כלל גם אנחנו נוהגים לא להתרחץ אחרי המקווה. אז בימים אלו של המגפה, האם מותר להתקלח שהיא מגיעה הביתה? הרב?
הלו?
כן.
כן, כן, חזרנו.
האם מותר לאישה להתקלח שהיא מגיעה הביתה?
כן.
מצוין.
מותר לה להתקלח בבית.
עכשיו, בדרך כלל, כל אחד נוהג את מספר תפילות שונה. האם היום, במיוחד לאלו שחוששות, מותר לבצע רק תפילה אחד?
כדאי שיהיו 2 תפילות. זה לא מעכב, אבל זה להידור, אבל לא צריך 7.
גם לאשכנזים וגם
לספרדים? אבל זה דקה אחת.
לא שמענו, זה נכון גם לספרדים וגם לאשכנזים? טוב.
הלו, כן, סליחה.
שאלנו לגבי...
גם ספרדים וגם אשכנזים.
גם ספרדים? 2 או רק 1?
אני אומר, כדאי שיהיה 2, אם זה מפריע לה, אפשר 1.
אוקיי. אני מנסה לבדוק אם יש עוד שאלות, אבל הדבר האחרון שאני רוצה לשאול, זה בגלל המגבלות של כמה נשים יכולות לטבול ולהיכנס למקווה בבת אחד, ושצריך לרווח בין התפילות, האם מותר מבחינה הלכתית אולי להתיר שנשים יבואו ביום השמיני? ואם כן, אז...
בוודאי שכן.
הן יכולות לבוא ביום השמיני.
בוודאי שבמצב הזה נשים יכולות לטבול ביום השמיני.
ואז...
אין שום ספק.
אם אישה טובלת ביום השמיני, האם הזוג יהיה מוגבל בדרך כלשהי עד הלילה, או שמותר מהרגע שהיא טובלת ביום השמיני?
לא. מותר מהרגע שהיא טובלת, אין שום הגבלה, רק ביום השביעי יש הגבלה.
יש ביום השביעי. אז יש מקרים שאתה חושב שכדאי שאישה תטבול ביום של השביעי? במצב הזה?
מקרים מאוד מיוחדים. אם היא טובלת ביום השביעי, אז זה בתנאי שהיא לא רואה את בעלה עד הלילה.
אוקיי, אז מקרים כמו נשים שעוברות פוריות וכולי?
לא, במצב הזה כל סיבה אפשר ביום השביעי.
וכל סיבה אפשר ביום השביעי.
במציאות של היום, של... כן. בתנאי אחד, שלא ייפגשו עד הלילה.
שלא ייפגשו עד הלילה. מצוין. יש באמת הרבה נשים שחוששות שיסגרו את המקוואות. ובמיוחד כי כל יום יוצא הנחיה חדשה בערב, הם פוחדים שבאותו יום שיוצאים הנחיות, שיהיה עוד משהו ולא יוכלו לטבול.
אז במקרה הזה אני אומר שוב, אפשר גם ביום השביעי, אבל ביום השביעי שלא יפגשו עד הלילה, אם זה אפשרי. זה כמובן אפשרי, זה הכרחי.
אוקיי. יופי.
כי ביום השביעי אסור להם להיות יחד.
אוקיי. ומה אנחנו עושים? אני רק רוצה לחדד את זה. אם אנחנו רואים מישהי שאלה, אם יש שערות על האישה שנשארו לה, איך מורידים לה?
צריך לדעת ששערות שנמצאות על האישה, הן בדרך כלל, ברגע שהיא תובלת, הן כבר לא דבוקות עליה, הן צפות. שערות שדבוקות הן באמת לא חוטצות. אנחנו מהדרים להוציא אותן, אבל באמת הן לא חוטצות. אז אם יש שערה על הגוף של האישה, שלא תיבהל מזה.
מצוין. אוקיי.
זה לא קורה, אנחנו משתמשים בהלכה כמו שהיא. בדרך כלל אנחנו משתמשים בהרבה חומרות בטבילה. אבל כל החומרות האלה לא צריכות להיות ברגעים האלה.
מצוין. יופי, תודה רבה לרב, ואנחנו נמשיך בהנחיות האחרות, ובהנחיות של הרב רפי אוסטרוף גם כן. תודה רבה. נחזור לעוד כמה הנחיות, אני רואה שיש עוד כמה שאלות ספציפיות בנושא של הניקוי. האם, הפרופסור שואבר, האם עדיף לשמור, איך אנחנו שומרים על המרחק בין נשים ומבחינת התורים וכולי, מה אנחנו עושים כדי לוודא ולשמור?
קודם כל, אני מוכרח לציין שאני מאוד, הייתי מאוד מרוצה מהדברים של הרב. גם מדברי החיזוק, גם התשובות הספציפיות שהוא נתן, וגם מהגישה הכללית. אז אני, ועכשיו אני יכול להגיד בביטחון, ששמעתי אותו, שאין התנגשות בין הכללים ההלכתיים והכללים הבריאותיים, בהיבט של, של, של הגעה של אישה לטבול במקווה. מבחינת, עוד הערה ספציפית על אחת מהדברים שהוא אמר לגבי מספר הטבילות, אני רוצה להדגיש שוב, המקום שהכי פחות מדאיג אותי בתוך מתחם המקווה זה המים עצמם. בהנחה שהמים מטופלים כמו שצריך, האישה מבחינתי יכולה לטבול כמה פעמים שהיא רגילה לטבול וכמה פעמים שנדרש, ואין בעיה עם יותר טבילות, פחות טבילות, כי היא בתוך המים. והמים מוכלרים. אז אם המקווה מתוחזקת ומטופלת ומנוהלת כמו שצריך, ברמת הטיפול במים, אין סכנה בתוך המים. ההסתייגות היחידית שאני אגיד שבאופן כללי, כשהיא בתוך המים, אנחנו לא רוצים שהיא תיגע במה שהיא לא צריכה לגעת. היא צריכה לגעת במעקה, בסדר, המעקה יעבור חיתוי בין לבין. אבל שהיא לא תיגע בצדדים, שתהיה בתוך המים, תקבול, תעשה את התפילות שהיא צריכה לעשות, ואז תצא. כמה שפחות בלי לגעת במה שמסביב. עכשיו, לגבי איך לארגן את התורים, לשאלתך, אז באמת צריך פשוט להשקיע בזה מחשבה ותכנון. ורצוי, אני מניח שבהרבה מקוואות יש נשים קבועות, נשים רגילות ללכת למקווה מסוימת, ומקוואות מסוימת, לכל מקווה, מן הסתם, יש את הקהל הרגיל שלו, וגם השלב, וגם כן אורחות. אז מבחינת אורחות, זה יותר אתגר לוגיסטי, אבל מבחינת הקבועות, אפשר להתארגן, ולעשות את הכל לפי תורים, כדי שלא תיווצר מצב שנשים מתקהלות. לא בחוץ ובוודאי לא בפנים.
אוקיי, מצוין. ומה עם דברים אחרים, כמו באמת, אם אישה, אם הבלנית בדרך כלל רגילה להרים מגבת כדי להגן על צניעות האישה, ובדרך כלל היא מרימה את הגבת של האישה. האם להרים את המגבת או לא?
אני רוצה שוב לחזור ולהדגיש, אני חושב שרצוי שהבלנית יעבור רק באישה, אבל גם לא בחפצים של האישה. אז אפילו על חשבון כמה זה באמת, זה באמת פחות מדקה של, של, של ה, אם רוצה לקרוא לזה, היעדר צניות בזה שהאישה תצטרך לצאת ערומה ולקחת בעצמה את המגבת שלה ולהתכסות בה ולהתנגב בה, זו הפעולה המומלצת. שהבלנית לא תיגע לא באישה ולא בחפצים של האישה.
אוקיי, מצוין.
והיה עוד משהו שבהמשך של שאלה ששאלתם את הרב, מאחר והרב התיר לאישה להתקלח כשהיא מגיעה הביתה, אז אני ממליץ שהאישה תתקלח כשהיא מגיעה הביתה. זאת אומרת, היא יוצאת, מתלבשת, היא יוצאת מהמים, מתלבשת, יוצאת על הדרך ביציאה, מחטאת ידיים עם תכשיר אלכוהול, ובהגעה הביתה היא מתקלחת. זה צריך להיות סוף התהליך.
יפה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להעלות כל מיני דברים ששמעתי ביומיים האחרונים, דיווחים מהשטח, ואני אשמח אם תגיב מבחינת הנוהל שאנחנו צריכים. אני שמעתי על מקווה שהיה בו קערה פתוחה עם סוכריות ואחד עם אגוזים לטובלות. האם היום זה מומלץ?
לא, זה לא מומלץ. אני חושב שזה רעיון יפה ונחמד בחיי שגרה, אבל גם אז, גם בחיי שגרה, הייתי ממליץ שהצ'ופרים שיחולקו יהיו דברים עטופים ולא פתוחים, אבל עכשיו שאנחנו לא בתקופת שגרה, אני ממליץ להימנע מזה.
אוקיי. מבחינת במקווה, האם היה מותר עכשיו לנהל מסיבת קלה? בדרך כלל בעדות מסוימות כל המשפחה מגיעה לפעמים עם ילדים ומביאים אוכל. האם את זה אפשר לעשות בימים אלו?
טוב, זה מה שנקרא שאלת קיטבג. את מרימה לי להנחתה. לא, זה הפך משאלת קיטבג, אבל לא יודע, לא סגור על הביטויים שלי בעברית, אבל בכל מקרה התשובה היא חד משמעית לא. קודם כל, משפחה מורחבת זה כבר לא בתמונה. לא נפגשים עכשיו עם משפחה מורחבת. והמשפחה המיידית, מקומם בבית, מי שצריך לצאת מהבית לצורך תפילה זו האישה נטו, רק האישה, גם אם מדובר בקלה. ואם היא באה בליווי של אמא שלה, אז שהיא תבוא בליווי של אמא שלה, שתישאר באוטו ותמתין לה באוטו, ולא צריך להיות התקהלות מכל סוג שהוא סביב הנושא של מקווה.
אוקיי. פרופסור מישל, אני רוצה לשאול, נעמי, סליחה, אחת, אני נשאל לפעמים, וגם נשאל פה בצ'אט לגבי מסכות לבלנית, ההוראות של משרד הבריאות אמרו חד משמעית, אין צורך לבלנית שתהיה מסכה.
אני רוצה לשאול עכשיו, יש לנו עוד שתי שאלות למומחה, איך אנחנו שומרים על עצמנו? כפפות, מסכות, ניקוי ידיים, מה אנחנו עושים עם הכביסה שיש? האם מותר לאישה בלנית מעל גיל 60 לעבוד? אנחנו צריכים לשמור על הבלניות. וזה כן. גם בראש סדר העדיפויות.
אוקיי, אז קודם כל, כמו שאמרנו שאישה חולה לא צריכה להגיע למקווה, אז הכלל אותו דבר לגבי בלנית. בלנית חולה לא צריכה להגיע למקווה. היא צריכה לדעת, אני לא מדבר עכשיו על בלנית חולה בקורונה, שכמובן בבידוד, ולא בבלנית שנמצאת בבידוד בגלל חשיפה פוטנציאלית, היא כמובן לא יוצאת מהבית, אבל גם בלנית שלא בבידוד, אבל היא קמה באותו בוקר חולה, היא לא צריכה להגיע למשמרת במקווה. לגבי, אני לקחת את השאלות אחד-אחד, לגבי השאלה על מסכה, הנגיף עובר בטיפות, המרחק של 2 מטר מיועד להגן בפני המגע של טיפות של הבן אדם השני. זאת אומרת שבהנחה שכל אחד שומר על הכללים, גם שלא להגיע עם חולים, וגם של שמירת על מרחק 2 מטר, אז המסכה מיותרת. ואני באמת לא רואה מקום לשימוש במסכה של בלנית. גם במקרה שהבלנית צריכה להושיט יד ולעזור לאישה שלא יודע, היא צריכה עזרה לצאת, או היא צריכה לעזרה לרדת למים, וזה להושיט יד לכמה רגעים בלבד, במקרה הזה היא יכולה לצאת ולהושיט יד, רצוי שהידיים שלה יהיו נקיות, ולכן נכון שיהיה גישה נוחה לבלניות גם כן לאלכוג'ל בתוך מרחב העבודה שלהם, אבל היא יכולה להושיט יד ואחר כך לחזור למרחק הדרוש, וזה לא המספר שניות של אינטראקציות הזאת, הזה לא מסכן אותה בהדבקה. ותחשוב שוב על האופן ההדבקה העיקרית, זה שיחות פנים אל פנים, כשיש אפשרות של רסס מהרוק לפנים של האחר, אז גם בתוך אינטראקציות שאנחנו נאלצים לעשות כי מישהו צריך עזרה, אפשר למזער את הסיכוי של רוק שיעבור מבן אדם אחד לשני.
וכפפות, לא צריך להקפיד לשים כפפות?
אני חושב שבזמן שהאישה שם במקווה וטובלת, אין מקום לבלנית שתהיה עם כפפות, כי אנחנו, כפפות עלול ליצור תחושת סרק של ביטחון. כאילו, אז יש לי כפפות, אז אני מוגן, ולכן אני פחות מקפיד על חיתוי ידיים כשאני צריך. אבל כמו שאני עלול לגרד בפנים שלי עם בלי כפפות, אני עלול לעשות את זה עם כפפות, אבל אני פחות מסוגל לחטא ידיים כשאני עם כפפות, וכפפות אי אפשר לחטא. חיתוי כפפות זה לא דבר מועיל. ולכן, הכלל, אני חושב, צריך להיות שהבלנית תהיה בלי כפפות, שהיא תדאג כל הזמן, בכל עת שיהיו ידיה נקיות עם אלכוג'ל, וכלומר, כל פעם שהיא נגעה במשהו או במישהו או במשהו, שאחר כך פשוט תעשה את הפעולת של ה-20 שניות של החיתוי של הידיים, ושתשתמש בכפפות, הזמן היחידי שרצוי להשתמש בכפפות, זה מי שעושה את פעולת הניקיון בין אישה לאישה, שמנקים את המעקה, מנקים את המשטחים בשימוש, מנקים את הדלת, את הידית של הדלת, אלה הפעולות הניקוי והחיתוי של הסביבה, רצוי שהם יעשו עם כפפות. בעת הסרת הכפפות, אחרי הפעולות האלה, אז לחטא ידיים.
ורק שאלה אחרונה לגבי הכביסה?
עכשיו, באיזה כביסה מדובר? בכביסה הפרטית של הנשים?
יש לפעמים, ברוב המקוואות יש מגבות, והם משאירים את המגבות של המקווה במקווה, אז צריך...
אז אני חושב שעכשיו, שלעת אתה צריך לחדול מהשימוש במגבות של המקווה, ושכל אישה תונחה להביא מגבת שלה מהבית, ולצאת עם אותו מגבת, ואז הכביסה הרגילה של הבית, זה מה שצריך. לא חושב שזה נכון עכשיו שהמקוואות ימשיכו לתת מגבות ולחבס מגבות.
מצוין. יש לי ממש במהירות, כי אני רוצה שרפי, הרב אוסטרופי, גם יהיה לו זמן לדבר. אישה שהגיעה למקווה והיא לא מוכנה, והיא צריכה או מקלחת או אמבטיה, האם לאפשר לה או לשלוח אותה הביתה לעשות הכנות בבית?
אני חושב שכל מקווה צריכה להחליט אם היא תהיה מוכנה להיערך לזה. המשמעות של להיערך לזה, זה יהיה שהשטח הזה שתשמש להכנה, תהיה כל הזמן נקי, ויעבור אחר כך, אחרי השימוש, את הניקוי והחיתוי הנדרש, על חשבון הזמן שזה לוקח עד שהאישה הבאה תוכל לבוא. אז אני חושב שאפשר לארגן, כלומר, כל מקווה באמת צריכה לעשות את החושבים, האם המקווה הזאת מסוגלת להיערך לאפשרות הזאת עם ההשלכות של זה, ואם לא, אז שהיא תפנה את האישה למקווה אחרת שכן ארוחה, ושתהיה תקשורת בין המקוואות באותו אזור, שידעו מה לעשות, יכול להיות שיהיה מקווה תורן באותו ערב, אם יש תקלות, אם יש התקלה, ומישהי בא והיא לא מוכנה והיא צריכה, אז בסדר, אז נגיד לאישה הזאת, אוקיי, אז פשוט תלכי למקווה ליד, כי שם הם כן ארוחים בשביל לקלוט אותם.
אוקיי, יפה. ועכשיו, ממש ספציפי, ממש קצר, אם יש נשים ספציפיות שמומלץ להכניס אותם לתור ראשון.
תראה, הכלל הוא שאנחנו רוצים מרווח פתוח לכל הנשים שתבונה. אנחנו, אם מקפידים על הכללים, המקווה זה לא מקום מסוכן. אז אישה המצב הרפואי שלה לא מאפשר לה ללכת למקווה בשגרה, לא צריכה ללכת למקווה בזמן הזה, אבל אישה שהמצב הרפואי שלה, גם אם יש לה מחלות כרוניות או כל דבר, כל שאלה רפואית, אם המצב הרפואי שלה מאפשר לה ללכת למקווה בשגרה, היא יכולה ללכת למקווה תוך כדי שמירת הכללים האלה, גם כן בעת הזאת, ואני לא רואה צורך לעשות כללים מיוחדים מבחינת סידור התורים.
מצוין.
ולגבי הבלניות ששאלת, האם הבלניות מעבר לגיל מסוים או מעבר ל... או עם מצבים רפואיים מסוימים, זו באמת שאלה של תעסוקה. כלומר, כל נושא היום, כל העבודות שמוגדרות כחיוניות ולכן פועלות, אז כל מגזר צריך להגדיר מי האנשים שאנחנו מגדירים בקבוצת סיכון ולא רוצים שהם יעבדו בכלל, שהם יהיה להם שום אינטראקציה עם הקהל שבא ופוקד. אז כל בלנית א' צריכה לנהל את השיחה הזאת עם הרופא האישי שלה, ואפשר לעשות שיחה ברמה ארצית לגבי האם אנחנו רוצים להתחיל כללים מסוימים על בלניות מעבר לגיל מסוים, או על בלניות עם מצבים רפואיים מסוימים, וזה נושא שאפשר לדבר עליו.
מצוין, ממש תודה. אנחנו נעבור עכשיו לשאלות לרפי אוסטרוף, ויש עוד כמה שאלות, אם הפרופסור שוואבר מעוניין לעבור על השאלות בצ'אט, אתה יכול. גם מי שהצטרפה באמצע ורוצה לשים בצ'אט את השם שלה, האימייל שלה והטלפון שלה, אז נוכל בעזרת השם לשלוח סיכום. אני רוצה להגיד, מי שלא שמע מספיק מהרב שמואל אליהו, אז הרב אושר וייס אמר לי הוראות משרד הבריאות. אז ברפי, למה, נראה לי שברור, אבל למה צריך לשמור דווקא על ההנחיות של משרד הבריאות, ומה יש לך להוסיף על מה שנאמר עד עכשיו לגבי ההוראות?
אז אני אגיד רק כמה דברים כלליים, כיוון שעוד 5 דקות אני צריך לצאת מהשידור הזה, ואני לא יכול להישאר פה גם לא לשאלות ותשובות. יש לי שידור אחר. אז אני אגיד, אני רוצה, אני לא יודע איזה תחושה יש לבלניות מהראשי מועצות דתיות. אני יודע מה קורה אצלי, ואני חושב שהדבר החשוב ביותר זה התחושה שאני מקבל לראשי מועצות דתיות אחרות, כמובן לא כולם, אבל רובם, זה שראשי המועצות דתיות אכפת להם, דואגים ומנסים שהמצב במקוואות יהיה הכי טוב, ואפי לפי הוראות משרד הבריאות. זה התחושה, לא יכול להגיד כולם, אני יודע רובם, אני בקשר איתם, אנחנו בקשר כל הזמן, זה התחושה שלי מכולם. וככל שתציפו, אני אומר לכם לבעלויות, ככל שתציפו דברים שאתם צריכים, שאתם מרגישות שאתם צריכים כלפי מעלה, ככה אני מקווה שתקבלו מענה, ולא קבלים מענה, המשרד לשירותי דת, ובעיקר דבי אייפרמן במשרד, שהיא ראש האגף למבני דת, והיא במסגרת התפקיד שלה אחרית על המקוואות ועל הבלניות, חלקכן מכירות אותה, היא קשובה מאוד, ואפשר לשלוח להודעה, אפשר לשלוח מייל, אפשר לפנות למשרד, והיא תנסה לטפל בדברים שצריכים. אני רוצה להגיד רק כמה דברים שקשורים להכללת המים, כדי לתת יותר ביטחון לכם, שלא כל אחד יודעת בדיוק את כל הדברים, אני אגיד רק כמה דברים ממש ממש קצרים, כי אני לא יכול כל כך להישאר פה. אחד, זה שצריך לנסות לשמור הרציפות של הכלרה. במילים אחרות, גם כשנגמר הערב, כלומר, מה אתם עושות כשאתם מגיעות למקווה? אני אגיד עוד שנייה. גמרתם בערב, אם יש לכם שקדים, אז לזרוק בפנים שניים, שלושה שקדים, ארבעה שקדים מהסוג הזה, כל אחד יש לה משהו אחר. אז לזרוק את זה לתוך המקווה, כי זה ישמור על רציפות ההכלרה, זאת אומרת, המים, הכלור מתעדה עם הזמן. זה ישמור על רציפות ההכלרה. הגעתם למקווה בערב, אז אמור להיות בכל מקווה סטיק לבדיקת מצב המים. אם אין לכם, לבקש את זה מראש המועצה הדתית. אתם מכניסות את הסטיק למים ולראות מה מצב הכלור במים. אם אין בכלל כלור במים, אין בכלל, אז אפשר לשפוך בפנים שלוש או ארבע מבחנות. רבע שעה לפני שהאישה הראשונה מגיעה. מספיק רבע שעה לפני שהאישה הראשונה מגיעה, להרבב טיפה את המים, אפשר עם היד שלך, אפשר עם, אם יש לכם מקל כזה או משהו כזה, להרבב טיפה את הכלור בתוך המים, ותוך רבע שעה אישה יכולה כבר לטבול במים. אם מצאתם שיש כלור במים, אבל יחסית מעט, אז אפשר להכניס אחד או שתיים מבחינות, ואז בעצם לכל הערב לא צריך להכניס עוד כלור. זה אמור להספיק אם מצאתם שהמצב של המים טוב, אבל מה, אם תבלו הרבה נשים, אז אפשר שוב אחרי בערך חמש נשים, שש נשים, לא פחות מזה, לעשות בדיקה נוספת עם הסטיק. אם קיבלתם תשובה שהמים מוכלרים לפי הצבע שבסטיק, אז זה לא צריך לשפוך עוד כלור, גם עודף כלור, אנחנו לא רוצים לפגוע בנשים, לא רוצים שתמות לא מקורונה ולא מכלור, ולכן לא לשפוך את כל המבחנות שיש לכם, אלא בעצם לפעול לפי ההנחיות הרגילות לגבי הדבר הזה. אני רוצה להגיד עוד כמה וכמה דברים לגבי מה שנאמר פה. אז קודם כל לגבי הרצפה, אפשר לשים קצת אקונומיקה בתוך הספונג'ה, ואז לעבור לתן תחושה יותר טובה, אבל אישה, לא להפחיד אותם שכל דבר, זאת אומרת שלא יכולות לגעת ברצפה או משהו כזה. כמו שאמרתי, אבל אחרי כל אישה, להעביר סמרטוט עם אקונומיקה, זה ייתן תחושה טובה לנשים שירו את זה, אם יהיו נשים שירו את זה, ייתן גם, את יכולה לספר את זה לאישה, זה ייתן תחושה טובה. וזה דרך אגב, זה משהו שאני רוצה להגיד לכם. תנו תחושה טובה לאישה. שמעתם שהמים בריאים, שהמים, בעצם הבור של המקווה, זה המקום הכי נקי בכל הסביבה שלנו, בוודאי יותר נקי מהקניות, מרמי לוי, אולי אפילו יותר נקי מהבתים שלנו, כי הורגת הקורונה שם, ולכן תנו להם תחושה טובה שהבור. אבל מצד שני, לגבי האישה ששאלה...
מה אנחנו עושים על שבת, גם עם אותם השאלות? לגבי הכלור וה...
הכלור שמים במים גם בשבת. הכלור שמים במים גם בשבת. אני מצטער שהרב, היה אפשר לשאול את הרב אליהו שהוא יגיד את זה בצורה פוסקת, אבל באופן עקרוני אין בעיה לשים כלור במים בשבת.
גם בדיקה עם הסטיק?
לגבי בדיקה עם הסטיק זה קצת יותר בעייתי, כי יש שם בעיה של צובע, ולכן בדיקה עם הסטיק יותר בעייתי, ולכן חשוב שהבלנית תגיע לפני שבת למקווה, תשים את הכלור, יכולה לשים כמו שאמרתי גם בשבת, אבל כדי, אם היא רוצה, כלומר, תגיע לפני שבת למקווה כדי לשים כלור ולבדוק. להגיע לפני שבת למקווה, לבדוק מה מצב המים, ולפי זה לדעת כמה כלור לשים במקווה. אבל לבדוק אם מספיק בשבת בעייתי בגלל מלאכת צובע. אם היא שכחה, לא הגיעה למקווה, אז אני חושב שכן, במקרה כזה, כיוון שזה רק איסור דרבנן, אני חושב שכדאי לה לקבוע, ספק פיקוח נפש, ולכן כדאי לה, לכן בכל זאת תעשה את הבדיקה, להשתדל עד כמה שניתן לעשות את הבדיקה לפני שבת.
יופי.
מה
אנחנו עושים? סליחה שאני, אני יודעת שיש לך מעט זמן, אני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו עושים אם אישה מגיעה למקווה והיא לא יכולה לטבול כי היא חולה או משהו? אני בטוחה שבלניות ירגישו אם זה רע למנוע מאישה לטבול. אז מה אנחנו עושים?
אישה שאסור לה לטבול, שזה אישה שחייבת בבידוד או שלא מרגישה טוב, חד משמעית לשלוח הביתה. פיקוח נפש קודם להכל, אז היא לא תטבול, וכשהיא תרגיש יותר טוב, היא תבוא לטבול. חד משמעית בלב שקט ומצפון נקי, לשלוח אותה הביתה. לעומת זאת, אישה שלא עשתה הכנה בבית, אני נתתי הנחיה אצלנו, שלא שולחים אותה הביתה, אמבטיה נקייה, אמורה להיות נקייה, היא יכולה בעצמה לעשות הכנה, ורק לוודא שעד בינה לבין אישה אחרת שתיכנס לאמבטיה, עושים ניקוי כמו שצריך, עם חומרי ניקוי, חומרי ניקוי רגילים, לא, כמובן גם אקונומיקה, אבל חומרי ניקוי רגילים, הורגים את החיידקים של הקורונה, גם אם היו, פרופסור מיטשל יכול להגיב על זה, אני עוד דקה חייב לצאת, בעצם עכשיו אני חייב לצאת, אז אני לא, אישה ששכה להגיע הבית, לא כל אישה יכולה להכין בבית, יש נשים שיש להם 3-4 ילדים קטנים, לא מסוגלת אפילו לקבל את החמש דקות שקט האלה, אז במקרה כזה אפשר להתכונן במקווה, ונעשה ניקוי יסודי טוב בין אישה לאישה, ככה ראוי במקום שיש כוח אדם שיעשה את העבודה הזאת במקווה. אני ממש מסתכל שאני צריך לצאת, כל הכבוד, אם אני אצליח לחזור אחר כך ועדיין תהיו פה אני אחזור, אבל כרגע אני חייב לצאת. תודה רבה.
תודה. פרופסור שוואבר, אתה יכול לענות על עוד כמה שאלות?
אני יכול עוד כמה דקות, אני יכול רק להרחיב על כמה דברים. קודם כל, לגבי פסולת, כי אם יש, מן הסתם ישתמשו בכפפות לנקות בין לבין, אחר כך זורקים את הכפפות, אז צריך להיערך גם כן, ואני מקווה שזה נעשה גם כן בשגרה, עם פח ראוי, רצוי שזה יהיה פח פסולת, פח פסולת טוב, רצוי עם כיסוי ורגלית, שהבלנית או מי שמוריד את הכפפות זורקת אותם, אז זה, היא פותחת את זה עם רגלית, לא נוגעת בפח, זורקת בפנים לתוך שקית, ואחר כך מחטאת ידיים אחרי שהיא מורידה את הכפפות. ולא יהיה איזושהי ערימה של פסולת בחצי שקית שעולה על גדותיה, זה יהיה מפגע בתוך מתחם המקווה. זה דבר אחד. דבר שני ששכחתי להגיד, שבמידה וניתן לעברר את המקווה, במידה והאקלים בחוץ והמבנה מאפשר השארת חלונות פתוחים, אז רצוי. אבל אני מבין שזה לא ניתן בכל מצב. אם זה לא ניתן בכל מצב, זה לא אומר שהמקווה אי אפשר להשתמש בה, אבל במקוואות שניתנים ובערבים שניתנים להשאיר חלון פתוח, אז רצוי להשאיר חלון פתוח.
אוקיי. ומה קורה אם, זה אנחנו חוזרים חזרה, אם אישה התגלתה כנשיאת קורונה, והבלנית שהייתה שם ועבדה באותו לילה צריכה להיות בבידוד, אנשים אחרים...
תראי, זה באמת יהיה תלוי בחקירה שתעשה לשכת הבריאות במקרה כזה. ולשכת הבריאות תבוא, עכשיו יש כמה גישות, אפשר לבוא ובאמת לחקור כל אחד ואחד ולהגיד, טוב, רגע, הייתי פה רק דקה, לא היה לי אינטראקציה איתה ולפתור מבידוד, אבל יש גם כן גישה שאומרת לפי אלגוריתם, הייתם באותו מקום, זהו, את נכנסת לבידוד, לא שואלים שאלות, אחרת לא נצא מזה. אז אני לא יכול להבטיח, אני יכול להגיד אם, איך שאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה בעובדי בריאות, בחשיפות בעובדי בריאות, אנחנו באמת עושים את זה בפינצטה, כי אנחנו לא יכולים לאפשר מצב שנשלח 100 עובדי בריאות הביתה על כל חשיפה פוטנציאלית, אז באמת חופרים כל מקרה לגופו. אני לא יכול להגיד מה יהיה במקרה של חשיפה שתתגלה במקווה, אם יחקרו כל מקרה לגופו, או פשוט יגיד באופן גורף, הבלנית הביתה.
ומה שהעלית עכשיו זה שאלה מעניינת, אם אישה עובדת בתחום הבריאות, ויכול להיות שהיא נחשפת בגלל העבודה שלה, האם מותר לה לטבול במקווה?
כן, אם היא לא קיבלה הוראה במסגרת חשיפות שאולי היו לה, שהיא צריכה להיות בבידוד, אז היא לא צריכה להיות בבידוד. המערכת נותנת לה לעבוד עם חולים במרחב של בית חולים, אז היא יכולה גם כן ללכת למקווה.
יופי. ממש תודה. אני חושבת שעניתם על הרבה הרבה שאלות. מי שיש לה עוד שאלה, מוזמנת להפנות אלינו באימייל את השאלות וננסה כמה שאפשר לענות אני מעלה את האימייל שאפשר info@theedencenter.com. אני חושבת שדיברנו היום על דברים ממש של פיקוח נפש, וכל המקיים נפש אחד מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. אני רוצה רק עוד דבר אחד להגיד, וזה ש... שיש בלניות מהרבה אזורים, אבל לא מכל אזור בארץ. ואני באמת אשמח, תעבירו, אנחנו, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו חייבים להעביר את המסר הזה, גם לירוחם אם לא הייתה כאן בלנית מירוחם, וגם לירושלים, וגם לאלקנה, וגם לאשדוד, ותעשו איתנו את העבודה הזו. תעבירו הלאה את הכללים, כי יש המון 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 נשים שמפחדות היום להגיע לתפילה, ואנחנו חייבים, אל תעמוד על דם רעך, לעשות את זה כמו שצריך ולשמור. אנחנו התחלנו היום את חודש הגאולה, אז בזכות נשים צדקניות ניגענו ממצרים אז בדור ההוא, וגם כאן אתם חלק ממש מזה. בואו תעזרו לנו לשמור על פיקוח נפש, לשמור על כל הקהילה כולה, כי אישה שטובלת וכל אישה שנדבקת, יש לה מערכת מסביבה שגם היא משפיעה הלאה. אז בעזרת השם, התקווה היא שהמידע שקיבלתם היום יעזור לכולנו להיות חלק מתהליך של בלימת המגפה, להדיר שלום בית ורפואה שלמה לכל מי שכרגע סובל. ותודה רבה שהשתתפתם. אתם, מי שלא כתבה, מוזמנת עדיין לכתוב את השם שלה, וננסה להעביר סיכום לבלניות. תודה רבה.
נעמי?
כן, אולי...
רציתי...
כן, אפשר לשאול.
רציתי קודם כל להודות לך בשם כל הבלניות, השיחה הזאת הייתה מאוד מחזקת, חשובה מאוד מאוד. אין לך מושג כמה נתת לנו ביטחון ורוגע, ותודה לך, אני מודה לך מכל הלב.
תודה. אני, אם זה לא היה ברור, אני רוצה להעביר עוד דבר אחד, כי אני רואה שיש עוד הרבה אנשים. תמיסה של אקונומיקה, אני שאלתי את מי שאחראית במשרד הבריאות על הנושא הזה. למהול אקונומיקה בצורה הנכונה זה לקחת 40 מיליליטר של אקונומיקה בליטר אחד של מים. וזה התמיסה הרצויה בשביל לנקות. אז גם את המכה של המקווה וגם את כל מה שמסביב. 40 מיליליטר אקונומיקה בליטר אחד מים. יש עוד איזה שם שאלות שלא נענו?
כן, אז רק שאלה אחת. נשים שטובלות לבד, הרשת שהן שמות על השיער ונוגעות אחת בין השנייה, לאפשר את זה או לא?
אם זה לא עם הרוק, נראה לי שכן, אנחנו נשאל. שרן, את עוד בקו? כי אם כן, בואי תגידי את. יכול להיות שהיא ירדה. טוב, יש עוד שאלה, אני אבדוק לכם.
נעמי, thank you very much.
בשמחה רבה.
היי, נעמי, אני רציתי לשאול, קודם כל ממש תודה רבה, זה היה מקסים, ידע, רבקה משלבים. שמעתי שבאחת מהמועצות עושים חיתוי כללי לכל המקווה, על ידי חברה שבאה ועושה חיתוי לכל המקווה אחת לשבוע. זה נראה שייך?
אם אתם עומדים בכללים של חיתוי המשטחים, וגם מעודדים את הנשים להיכנס ולצאת כמה שיותר מהר, לפי מה ששמענו בהרגשה שלי, זה מעבר, אבל אני מוכנה לשאול ונסות לשלוח לכם. אני חושבת שזה נשמע מעבר למה שצריך, כי בסך הכל השטח, אתם מאוד עושים את העבודה.
אוקיי. ודבר נוסף, הייתי ממליצה, יש חומרי חיתוי, חוץ מהאקונומיקה, חומרי חיתוי שאפשר לקנות בפארם או בסופר, כמו רמי לוי.
בדרך כלל מקבלים, ומי שלא מקבל, את עכשיו את יודעת שהאקונומיקה, את יכולה להשתמש, זה אחד חומרי החיתוי הכי טובים שיש. אני מאוד מודה לכם שהשתתפתם, אני באמת מבקשת מכם להעביר הלאה את המידע לכל מי שאתם עובדים איתה. תודה.